אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, מה קורה כאן? ההסקט של תאגיד השידור הישראלי. בכל שבוע אנחנו מארחים דמות אחרת שעושה את השידור הציבורי, בין אם זה בטלוויזיה, בחדשות, ברדיו, בדיגיטל, בכל האפיקים של השידור הציבורי הישראלי כאן. כלומר, קוראים לזה כאן, אתם יודעים. העורך שלנו הוא מנור בראון, ואני ליאור אברבך, ואני רוצה להתחיל בקטע מתוך פוסט שפורסם לא לאחרונה, אבל לפני כמה שבועות. ממליץ לכל התל אביבים לבוא חשבון עם נבחרי הציבור הבוגדניים שלהם, שמשקשקים ממי שמשלם להם משכורת מנופחת, ועלול לבעוט אותם מתפקיד הסגנות בין לילה, ומעדיפים את עמדתו על עמדתכם. האזרח הזועם, שכתב את הפוסט הזה, הוא כתב התחבורה, התעופה והתיירות, והאורח שלנו היום, שרון עידן, שלום לך.
אהלן ליאור.
מה קרה? מה זעם?
תראה, בואו, הסיפור שאנחנו רואים כמה שבועות כרגע בתל אביב, בענייני החניות למיניהן, אני חייב להגיד לך, לשמחתי, אני לא מטפל בדבר הזה בתאגיד, משום שיש לנו כתב תל אביב שזה התחום שלו, ולכן במקומות שיש בהם ניגוד עניינים, ולו מראית עין של ניגוד עניינים, אני לעולם, גם כמשפטן, לא נמצא, לכן אני מרשה לעצמי בעמוד הפרטי שלי לכתוב כתושב תל אביב.
כן. אתה תל אביבי, ושמנו לב, אז אתה, מה קרה לך היום? אחד אתה מתעורר ומה מגלה?
תראה, אני מגלה שעיריית תל אביב החליטה, החלטה בעיניי מוצדקת להפסיק חנייה על המדרכות, אני חושב שזה כאוס מוחלט, וראוי היה שתעשה את זה אפילו לפני שנים, על הדרך כרגיל לשפחת התינוק עם המים, והחליטה שגם אדום לבן בלילה במשהו כמו 12 אלף מקומות בעיר ממופים שלא הפריעו וזה ידוע, גם העירייה מכירה את הנתונים, על הדרך גם זה כמובן יורד.
אז רגע, אז למי ממאזיננו שהוא לא תל אביבי, יש כאלה, יש. בוא נסביר להם, בלילה, בגלל מצוקת החנייה מאוד מאוד גדולה שיש בתל אביב, בלילה יש נטייה בעיקר כמובן לתושבי העיר עצמה, שמגיעים בלילה אחרי העבודה, לחנות על המדרכות. זה באישור או בהעלמת עין כזו של העירייה?
הייתה שם העלמת עין של העירייה. בסופו של דבר צריך לזכור, אנחנו מדברים על חוקי מדינה, והעירייה היא זאת שמחליטה בסוף היום האם היא אוכפת את החוק, כן או לא.
כלומר, לא שולחת פקחים בעניין הזה.
נכון, ובשעות מסוימות היא לא שלחה פקחים. אגב, במקומות שבהם זה הפריע, והרבה פעמים יש גם שיקול דעת כמובן לאותו נהג שמכנה את האוטו, היא כן ידעה לתדוחות ובצדק. אני אומר, הדיון אסור שיהיה על עניין המדרכות, כי מדרכות מבחינתי מלכתחילה לא היו אמורות להיות בעסק.
אז מה הדיון?
הדיון הוא האם באותה החלטה הגיוני בין לילה, במקום שבו חיים כמעט 600 אלף בני אדם, מתוכם הרבה מאוד אנשים שיש להם משפחות ומחזיקים מכונית וכו', להחליט שמהיום להיום, אנחנו מפסיקים את הדבר הזה. אגב, כשאתה מסתכל בפרוטוקולים של העירייה, אתה גם מגלה, וזה מדהים לראות את זה, שישבו שם באיזושהי ישיבה בחודש יוני, החליטו על אמצע אוגוסט, בלי להודיע לפני שזה מה שהולך להיות, כשאמרה אחת מהסגניות, בואו נעשה את זה בתחילת ספטמבר, אמר לה מי שאמר לה, עזבי אמצע אוגוסט אנשים בחול, ככה זה תהיה להם שבוע שבועיים להתארגן. מי שתופס מטרופולין במימדים כאלה, כן. בשבוע שבועיים להתארגן, אנשים שם, קניינם שם, בנו את חייהם שם, לא מבין שלכל דבר צריך אבולוציה.
כן.
גם אם ההחלטה, אגב, ההחלטה הכי נכונה שיש. צריך שהדבר הזה יקרה בצורה הדרגתית, צבירה, מידתית. יוצא ממני כל הזמן העורך דין שבי.
כן.
כי כשהדבר הזה יגיע לבגץ, אני בטוח שזה גם שיגידו השופטים.
זאת אומרת, אתה אומר, תנו לנו זמן להתארגן לדבר כזה.
אני אומר שצריכים לעשות כמה דברים במקביל. קודם כל, חייב להיות שיתוף של הציבור. בסופו של דבר, מי שחי בתל אביב, הם לא החוצנים שבאים לעבוד בה. חוצנים, זה מינוח שאנחנו מכירים מתחום התכנון, אלא אנשים
ש... מדע בדיוני, כן.
אבל שתבינו, זה לא כלעג, אלא מי שמגדל את ילדיו ושולח את הילדים לגנים, וגם הקשישים שחיים בעיר הזאת, ואנשים שהם ילידי העיר הזאת, צריכים להישמע. כשאתה גם לא נשמע, ואתה גם גוזר גזרות שהציבור בעצם לא יכול לעמוד בהן, הדבר הזה מראש נדון לכישלון, שהייתה פה חלמאות מטורפת. אגב, עובדה שהעירייה אחרי פחות משבוע חזרה בה.
כן.
וכן, ביטלה את עניין האדום לבן. אני חושב שגם אם יש תוכניות עתידיות שאולי הן מבורכות, להחליט שרוצים יותר דו גלגלי ויותר קורקינטים ופחות רכב, הכל בסדר, שכל ישר מעולם לא הזיק לאף אחד אבולוציה.
כן, אבל מה לגבי באמת האנשים ש... מי שמכיר את תל אביב בערבים ובלילות, אגב לא רק, לצערנו, זה גם במהלך הימים, אין לך כמעט מדרכה. אתה מוצא את עצמך הרבה פעמים הולך על הכביש, בין המכוניות, אני כבר לא מדבר על הכאוס הזה של הרכבים, של הקורקינטים ולמיניהם, אבל מה אם באמת הולכי הרגל, האנשים שהם, שצריכים את המדרכות
האלה? אין בעיה, לכן אני אמרתי מלכתחילה, שאני חושב שאסור בשום פנים ואופן לעמוד על מדרכות. אני יותר מזה, אמרתי גם שלדעתי הם היו צריכים לאכוף את זה שנים לפני. אני מדבר למשל על אותם 12,000 מקומות חנייה, שמסומנים כרגע באדום לבן, ואפשר היה וצריך היה להשמיש אותם. מדבר על זה שאפשר וצריך שהעירייה תתערב בעצם, מאות חניונים שנמצאים בעיר, כולל של מקומות עבודה, שיכולים להיות חניונים משבע בערב עד שבע בבוקר, יכולה לעשות הרבה דברים אקטיביים, במקביל לכל גזרה הגיונית, ככל שתהיה מבחינתה.
תראה, אבל יכול להיות שהדיון שאתה מנהל, הוא דיון בכלל שהוא לא אקטואלי. אני עוד מעניין אותי דווקא, הלך המחשבה שלך או הרוח שלך, לפני שאתה כותב פוסט אחרי פוסט אחרי פוסט, מאוד לוחמני, מאוד תוקפני, מאוד אישי, כלפי סגני ראש העיר, אסף הראל, ציפי ברנד, מי עוד יש שם, מיטל להבי, בעיקר, שהיא מחזיקה תיק התחבורה. אבל, אתה יודע, בסופו של דבר, זו עיר שמספר המכוניות בה גדול מכדי להכיל. אנחנו כבר עברנו את השלב הזה, וזה רק העיר, כי העיר מצומצמת, אבל זה כל המדינה, למעשה. אולי הסיפור הוא בכלל אי הרצון או אי הצורך להחזיק, כמו בהרבה ערים גדולות בעולם, מכונית בתוך העיר, לא צריך.
יכול להיות, תראה, אני עוד פעם, אני, כל אחד יעשה את החשבונות שלו, תראה, אני כתב חדשות, אוקיי? אני לא יכול להרשות לעצמי להגיע, מה לעשות, לזירה באוטובוס. בטח אם היא בנתניה. תודה, אני אגלה לך סוד, כשהייתי כתב משטרה בתל אביב, עד לפני כמה חודשים, הייתי מגיע לזירות באוטובוס. תמיד. אבל מה לעשות שככתב, אני הרבה מצוין בנתניה וברמלה וכולי, ולכן מה לעשות, יש הרבה אנשים שהם לא יוממים בעיר, הם חיים גם בעבודה מחוץ לעיר, אגב 65%. צריך גם אותם לקחת בחשבון. עכשיו, יש אלף ואחד דברים שאפשר לעשות כדי להקל על אותו שבים. אגב, אני לא חושב שהעירייה צריכה להנפיק לדירה באיבן גבירול ארבעה תווי חנייה לארבעה שותפים, למשל. אני לא חושב שאם אני ואשתי מחזיקים שנינו רכבים, שנינו צריכים מדבקה כל אחד, מספיק מדבקה אחת למשק בית אחד. אפשר לתת ולעשות אגרות גודש, אפשר לתעדף את מי שחיים בעיר, אפילו בכחול לבן בלילה, ולא בצד השני של המדרכה, לכל מיני אנשים שבאים לבלות בה, והתכבדו ויעמדו כשהם באים לסרט בחניון שעולה 30 שקלים לשעה.
כן.
אפשר לעשות המון דברים, אבל אמרתי קודם, בשום שכל. עכשיו, אם אתה עוד רוצה להתעכב בעוד מילה על המאבק הזה, שוב, סגני ראש עיריית תל אביב, יש לנו שבעה כאלה, נהנים מעלות שכר של כמעט 80,000 שקלים בחודש, עם לשכה ומזכירה, ושיבוסם להם, הכל בסדר, רק מה? כדאי לדעת שאם לקחנו את אסף הראל קודם כדוגמה, שאמר, אני אבטל את אוטוטל, אני לא יושב עם חולדאי, למה אוטוטל צריך חנייה בגודל של פוינט יאק, ואנחנו רואים שמדובר על יונדאי ה-20, כשאתה שעתיים אחרי הופך את הכל, כשאתה גר קילומטר קו אווירי מהעירייה, כשאתה לא צריך להגיע עם קורקינט, אתה יכול לבוא עם אפיפון לעירייה, נורא חכם ונורא יפה ונורא ירוק להגיד את הדברים האלה, המציאות הרבה יותר מורכבת מהשחור לבן ששני הצדדים מנסים לייצר, אנחנו חיים בתחום האפור.
כן, הדגשת את הנושא האתי, אמרת אני לא מסקר את תל
אביב. אני לא מסקר מתוך החלטה, אני גם לא מסקר באופן כללי את הדברים בתוך הערים, אבל פה ברור לי לחלוטין, יש לו כתב מצוין שעושה את זה, את העבודה שלו.
כן, אבל בכל זאת יכול להיות שיש לך כוח ביד, אתה בסופו של דבר כתב בכלי תקשורת מרכזי בישראל, מתעסק בתחבורה, כשאתה כותב דבר כזה, שרון עידן כותב כזה פוסט, יש איזה משמעות אחרת אם היה כותב אדם אחר שעובד בהייטק.
יכול להיות, אני המון שנים עיתונאי, ואני המון שנים כותב בפייסבוק, המון דברים שלא קשורים לתחבורה, יכול לדפדף ולעיין רחל המשוררת ואריק איינשטיין ומה שאתה רק רוצה. ולשמחתי, יש לי אלפי עוקבים, ובין היתר אני כותב את הדברים שגם הרבה פעמים נגזרים מהחיים האמיתיים.
אתה לא מצנזר את עצמך, אני ראיתי. כלומר, אתה...
תלוי מתי, אני בדרך כלל מאוד...
זה מעניין אותי, כי אם אתה עורך את עצמך, כי אתה מדבר בשפה מאוד מאוד קשה.
אני לא חושב שזו שפה קשה, אני חושב שזו שפה מאוד ברורה. אני לעולם לא מגדף אף אחד, אני לא מקלל אף אחד, אבל אני כן חושב שבחלק גדול מהמקרים צריך להגיד את האמת כמו שהיא. יש המון צביעות בקשר למה שקרה בסיפור הזה. אני חושב שכתושב העיר שחי בו ומגדל בה את ילדיו, הדברים האלה מאוד מפריעים לי.
כן.
ואני כותב אותם.
אתה כעיתונאי, ככתב שבאמת מסקר את, כחתב שבאמת מסקר את, את התחום הזה, בוא נדבר על באמת על מצוקת החנייה והגודש, לא רק בחנייה, בפקקים, עד כמה זו בעיה קריטית מהותית במדינת ישראל?
תראה, במדינת ישראל תחום התחבורה הפך מזמן, אני אגלה לך סוד, אני אחד הכתבים היחידים שבחרו את התחום הזה. זאת אומרת, יכולתי לקבל תחומים לכאורה יותר יוקרתיים, יותר נחשבים, יותר נחשקים, אני ביקשתי את התחום הזה, כי אני חושב שהרבה שנים תחום התחבורה הוא כבר מזמן לא כתבי הרכב שלפני 20 שנה שעושים נסיעת מבחן לוולבו, אלא משהו שהוא הרבה יותר חברתי. אנחנו רואים, תראה מה קורה היום, מה עומד היום בפתחו של שר התחבורה, מי שזה לא יהיה. אנחנו מדברים על הרכבת הקלה, אנחנו מדברים על רכבת ישראל, שצריכה לדעתי כתב שזה הפול טיים ג'וב שלו, כן. בוודאי. תראה מה קורה עם הלוקוסטים, חברות התעופה שקורסות לנו כל שעתיים, תראה את אל על, תראה את הקורקינטים החשמליים, את האופניים החשמליים, את הקסנות, תראה את משרד התחבורה והרישוי. זאת אומרת, יש המון המון דברים שעומדים על הפרק, ואחת הבעיות הגדולות זה, כמו שאתה אומר, הפקקים. תראה, מדינת ישראל הרבה שנים הזניחה את התחבורה הציבורית. באמת, הרבה מאוד שנים התעסקו במחלפים ופחות בקו 25. אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבה, אני לא רוצה להגיד מה קדם למה בצע או תרנגולת, אבל עובדתית, חסרים לנו כמעט 4,000 נהגי אוטובוסים, ועובדתית בין 1,000 ל-2,000 נסיעות ליאור בכל יום נעלמות. זאת אומרת, אתה עומד בתחנה, רואה שאמור להגיע קו, לא יודע, קו 4 עוד 3 דקות, ופתאום אתה רואה שהוא מתעדכן לעוד 13 דקות, הסדרן העיף את הנסיעה.
כמה אתה אומר?
בין 1,000 ל-2,000 ביום שאנחנו יודעים עליהם, המספרים, האמת היא שהמספרים יותר גבוהים.
כי אומר שר התחבורה שזה 2%.
קודם כל, 2% זה בערך המספרים האלה.
Okay.
מה שאותי יותר הטריד באותה תכתובת מול שר התחבורה, הייתה העובדה שמבחינתו 2% זה שוליים. Okay. אני רוצה לראות שהוא יוותר על 2% מהקולות שלו, הוא היה מוצא את עצמו אולי מחוץ לכנסת. 2% זה המון.
בסוף יש איזה גברת עם סלים שמחכה שיגיע אוטובוס שלה והוא לא מגיע.
2%
איפה זה? איפה הם האוטובוסים האלה שאתה אומר?
לאור 2% ביום זה המון.
לאיפה?
אתה היית מוכן שב-2% מהמקרים תתניע את האוטו והוא לא יניע?
כן, זה הרבה. לאן נעלמים האוטובוסים האלה?
נעלמים משום שאין נהגים, ובמקום שחסרים בו נהגים, ואתה קיבלת מכרז מקו התחבור, ממשרד התחבורה כדי להפעיל קו, אתה צריך מתחת לרדאר איכשהו, יש לך תדירות של 4 אוטובוסים בשעה, להוציא 3. אז אתה לא מוציא כל, נגיד ב-8:15, אתה מוציא 8:20, 8:40, כשזה מצליח לך, בדרך כלל בבין עירוניים, או בקווים שהם גם ככה פעם בחצי שעה, אז מתחילות בעיות, ואתה באמת רואה את הגברת שעומדת בשרב, ושעומדת בגשם וגם בברד, הרבה פעמים בתחנות שהן מתחת לכל ביקורת. נראה, יש משהו כמו 35% מהתחנות במדינת ישראל שלא ראויות בכלל, אתה יודע, אתה נשרף בהן בשמש, חלק גדול מהן לא ממוגנות בכלל מבחינת גשם, מבחינת רוחות וכדומה, וגם על הדרך, וואלה, האוטובוס לא יגיע.
אנחנו מדברים, בוא ננסה להתמקד, אני תל אביבי, כן, יפו, אני גר ביפו, ולכן אני משתמש המון בתחבורה הציבורית, הפנימית.
אגב, גם אני.
כן, ואני חייב להגיד שהיא, סך הכל היא סבירה, אני נהנה ממנה, וזה באמת חוויה אישית שלי. אני מניח שהנושא הזה הרבה יותר משמעותי בערים אחרות, בערים שבהן, שהן בתנופת פיתוח, הרבה יותר מתל אביב, שבונים שכונות חדשות באזורים חדשים לגמרי, אבל שוכחים גם לחבר אליהם אוטובוסים.
נכון, אבל עוד פעם, תראה, תל אביב קודם כל במצב יחסית, כמו שאתה אומר, טוב, אבל שוב, אני לא יודע באיזה קווים אתה בדרך כלל משתמש, הבעיה היא לא בקווים שהם בתדירות גבוהה, כי לי ולך פחות ישנה אם קו 4 יגיע עוד 3 דקות או עוד 8 דקות, בסוף היום זה בסדר. אני אומר לך שגם בתל אביב עצמה, ובוודאי ביפו, ובוודאי שאתה יוצא קצת החוצה מהמעגל הזה, יש גם כאלה של פעם, פעמיים בשעה, ועוד לא דיברנו על הבין עירוניים, ויש לנו היום, ברוך השם, 100 יישובים בארץ שאפילו לא מחוברים לקווים של תחבורה ציבורית. אז כמות התלונות שאני מקבל ביום, 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 אני אומר לך, אתה יכול להסתכל בפלאפון, היא מטורפת, והיא לא מגיעה ממעלות תרשיחה. היא מגיעה גם משם, אבל היא מגיעה גם מגבעתיים, והיא גם מגיעה מיהוד, והיא גם מגיעה מאור יהודה. מה זה אור יהודה תל אביב? קו אווירי.
מה הם אומרים?
שאין אוטובוסים, שהם מחכים חצי שעה בתחנה, והאוטובוס לא מגיע.
והרכבת זה כבר סיפור אחר בכלל.
תראה, הרכבת, בוא, צריך להגיד משהו על הרכבת, גם לטובתה. הרכבת עד לפני לא הרבה שנים הייתה מבחינת אנשים רבים בכלל לא פונקציה. כלומר, הרכבת יכולת לנסוע לחיפה, זה תמיד היה נראה לנו הגיוני. מי בכלל חשב על מקומות אחרים? ישראל קץ כשר תחבורה, וזה לזכותו יאמר, כן הרים מאוד את הרכבת, פתח הרבה מאוד תחנות וכו'. בסוף היום, מי שלא פעל נכון בעיניי, זה משרד האוצר, אגף תקציבים, שבמקום לבוא ולהבין את הצמיחה, ברכבת ישראל אנחנו מדברים על צמיחה של בין 10% ל-12% בשנה, זה דבר שאנחנו לא רואים כמעט בשום סקטור במשק, מישהו צריך לקנות קרונות, מישהו צריך להכשיר עובדים, מישהו צריך לפתח מסילות, מישהו צריך לתפעל את התחנות האלה. הדבר הזה לא קורה. פתחו את הקו לירושלים, שהיה אמור להיות באמת גולת הכותרת של רכבת ישראל. כן. מאיפה לקחו את הקרונות בהרצה, אם אתה זוכר? הורידו רכבות מהצפון שגם ככה הייתה בהן בעיה. הייתה שם את הדירות של...
הקו הזה אגב עובד כבר? תקין? באופן תקין?
תראה, הקו הזה עובד, הוא עוד לא חושמל עד תל אביב, שזה כמובן השורה התחתונה והסיכור.
צריך לעצור איפה בין הדבג?
כרגע עוצרים בין הדבג, עוד מעט זה יגיע לתחנת ההגנה, ו... בהמשך זה אמור להגיע לתחנת השלום ולתחנת סבידור, ואז יושלם הקו. אני מזכיר לך שהקו הזה אמור להיפתח לפני שנה וחצי, ואז הוא נדחה לחגי תשרי. ישראל קץ לא היה מוכן שתהיה עוד דחייה. ברכבת אמרו לו, הקו רחוק מלהיות בשל. אני ספרתי 142 תקלות בפחות משנה.
וואו.
זאת אומרת, ממוצע, יום כן, יום לא פחות.
האם יש סכנה מהותית לחיי אדם?
לא, אין סכנה מהותית לחיי אדם. אני לא מדבר על הפן הבטיחותי, הוא עבר את כל, את כל מה שצריך. אני מדבר על זה שכשאתה פעם ראשונה מפעיל פיילוט בעצם, עם קטר חשמלי, עם מנהרות שמחוברות לחשמל, כשלא עשית את הדבר הזה לפני. קודם כל, אני לא מכיר תקדים בעולם של... חברת רכבות שבמרכאות, כמעט הייתי אומר, עשתה ניסוי בבני אדם, כי זה לא היה, הרצאה הייתה עם אנשים.
כן.
והיה לנו מצבים, מוטי גילת ידידי פרסם את זה גם אצלנו, שנכנס קטר דיזל לתוך
המנהרה,
כן, שאמור להיות רק קטר חשמלי, אם חס וחלילה היה קורה שם משהו, זה היה אסון ברמה שקשה בכלל לדבר עליה. לכן כל הדברים האלה הם בעייתיים, היו לנו המון תקלות, למדו את הקו תוך כדי תנועה, כשיש עליו אנשים.
כן, ויש את הרכבת הקלה שעובדים עליה, והאם היא תעמוד בתאריך היעד שלה, מה, הוא 2021?
כן, תראה, ברכבת הקלה יש כמה קווים.
הקו האדום.
זהו, הקו האדום, כרגע ברכבת הקלה מדברים על זה שהוא יעמוד ביעד, אוקטובר 21. בוא נאמר כך, מאז שבעצם המנכ״ל עזב, אז הוא גם כמה סמנכ״לים אחריו, יש גם דיבורים מאחורי הקלעים שאולי לא יעמדו ביעד. אני לא חושב שאם תהיה פריצה של היעד היא תהיה משמעותית. אני חושב שכן בגדול, גם אם תהיה דחייה, היא לא תהיה משמעותית. הבעיה היא בקו הסגול והירוק, ששם אין מועדים בכלל. כלומר, נטע לא אומרת האם הקו הזה ייפתח בעוד 3 שנים, 10 שנים. הם מדברים בגדול על 10 שנים. אתה רוצה להתחבר לתחילת השיחה על מה עושה עיריית תל אביב? אני חושב שגם כשלוקחים בחשבון מראש את מה שעתיד לקרות בעשור הקרוב בעיר הזאת, חייבים גם את זה לגלם. בשונה מההחלטה שהיא פה החלטת עירייה, נטע היא כמובן החלטה של משרד התחבורה, זה עניין של מדינת ישראל, צריך גם את זה לגלם פנימה בתוך הכאוס שגם ככה אנשים יסבלו.
כן, אבל היום הרי הקווים האלה תוכננו כבר לפני שנים, בכלל הרכבת דובר עליה כבר לפני 10 שנים, אבל לפני שנים מתכננים את הקווים, עד שהקווים יהיו מוכנים, עדיין בסופו של דבר, אחרי כל התהליך הזה, כשהרכבת תתחיל לנסוע, לדהור, האם איתי, באמת תפתור איזושהי בעיה?
כן.
האם איתי הפתרון?
אני חושב שתראה, יש עכשיו, שוב, ברמת הניואנסים רק, יש עכשיו מלחמה פנימית, האם באמת נטע פעלה נכון, היא הרימה חלק מהקווים שהיו אמורים להיות מתחת לאדמה כלפי מעלה. ואומרים, מישהו אומרים, כולל מתכננים, שהדבר הזה לא נכון. אם כבר היינו צריכים ללכת על מטרו רגיל. אני לא רוצה רגע להיכנס באמת לרזולוציות האלה. בסופו של דבר, זאת מערכת הסעת המונים מצוינת. אני חושב שהיא תוכיח את עצמה מעל ומעבר לכל ספק. שים לב שבשונה מירושלים, שגם שם אנחנו רואים שזה הוריד הרבה מהלחץ, המערכת בגוש דן היא משמעותית. היא חוצה הרבה מאוד ערים.
בת ים, פתח תקווה.
בת ים, נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש 3 קווים תוך כמה שנים, שגם נחתכים אחד בתוך השני.
בסוף יגיעו גם עד השפלה.
אמורים להגיע.
עד השרון.
כן, כן, בהחלט. והדבר הזה יוריד, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שהרבה אנשים שהיום אם היינו היום למשל במערכת מטרו, דומה למערכת בניו יורק או בלונדון, אני לא חושב שלא אתה ולא אני היינו מחזיקים אוטו. באמת, אני לא חושב.
זאת אומרת, יש סיכוי לייצר מערכת מטרו בישראל מתוך הדבר הזה? צריך להבין. אתה יודע, אני לא בטוח שכולם מכירים את ההבדלים. מה ההבדל בין הרכבת הקלה בירושלים, או שתהיה בתל אביב, לבין מערכת מטרו? מה זה מערכת מטרו?
תראה, מערכת מטרו היא קודם כל באמת במעל 80% מתחת לאדמה, היא עולה מדי פעם כשאין ברירה, והיא עובדת בתדירויות אחרות, היא מהירה מאוד, והיא רכבת קלה ממש. הרכבת שלנו היא סוג של רכבת בינונית, אנחנו קוראים לה רכבת קלה, יותר כבדה מהמטרו שאנחנו רואים, ולכן אנחנו גם רואים שהיא בחלקים גדולים נוסעת מעל האדמה, במסילה שהיא מסוג אחר, יש הבדלים בין הדברים האלה. בסוף היום מה שמשרד התחבורה דמיין ביחד עם המחוקק, זה סוג של מטרו בגוש דן. מה שנקבל זה סוג של יציר כלאיים, שיהיו לו גם מאפיינים של מטרו, הוא כמובן לא יהיה רכבת כבדה, אבל נאמר, הוא ילך על איזשהו סוג של אמצע.
הוא יהיה מהיר, יעיל, כמו מטרו?
הוא לא יהיה מהיר כמו מטרו, הוא לא יגיע למהירויות האלה, הוא אמור להיות יחסית יעיל. שוב, אנחנו צריכים לראות באמת כמה קרונות בסופו של דבר אנחנו נראה, כמה תדירות, אנחנו לא באמת יודעים את זה, אנחנו יודעים מהצהרות, אבל עד שלא נראה את זה בשטח קורה, קשה לדעת. בואו נגיד כך, אם אנחנו נראה כמו בברצלונה, מצב שממוצע שאדם מחכה בברצלונה לקו מטרו 4 דקות באמצע השבוע, זה יפתור המון בעיות. אם נראה את זה לכיוון ה-14 דקות, זה יפתור פחות בעיות.
כן.
בסוף זה יעילות, אם בן אדם יודע שתוך 4, 5, 6 דקות יש לו רכבת, הוא לא יחשוב פעמיים.
כן. בסופו של
דבר. אגב, כן. רק חייב להגיד לך, בישראל יש לנו נטייה להרבב כל דבר. תראה עכשיו את רכבת ישראל, שהתחילה פיילוט בקרונות עמידה.
כן.
לא יודע אם ראית,
ראיתי, יצר, כולם כעסו.
כולם כעסו. עכשיו תראה, אני לא, יש לי דעה על הדבר הזה, אבל שים לב שברכבת כבדה, יש לנו קרונות עמידה, שבעצם כאילו אמורים לשמש סוג של מטרו. אבל מה קורה כשחס וחלילה נותנים ברקס ברכבת הזאת כי מישהו עומד על המסילה? אנחנו לא במטרו. ואנשים יכולים לעוף. עכשיו, אתה יכול לבוא
ולה... אפילו במטרו אתה יכול לעוף. במטרו זה... כן.
אבל ברכבת של 200 קמ"ש ואלה הרכבות, זה כבר סיפור אחר. ונכון, יגידו מי שיגידו, גם ככה, גם בקרון רגיל אתה עומד, כי אנחנו יודעים הרי איך נראית הרכבת מבפנים.
כן.
נכון, וגם זה לא בסדר, אבל כשאתה כבר... אני גם מכשיר את זה, מלבין את זה לגמרי, ועומדים 200 איש בקרון, לא בטוח שזה המודל שאנחנו רוצים לשאוף עליו. הוא נולד כן. בתוך מצוקה.
צריך להגיד, בסוף, המרחקים שאנחנו מדברים עליהם, רחובות תל אביב, לוד תל אביב, הרצליה תל אביב, אלה מרחקים טריוויאליים של מטרו לגמרי. בלונדון או בברלין.
לגמרי, רק שזה לא מטרו. כשאתה מדבר על קטר שטס במהירות של 200 קמ"ש, אתה לא במטרו. וגם אם חס וחלילה קורה אסון, הוא לא אסון ברמות האלה. אני לא, אתה יודע, אנחנו לא, לא, לא קרה אצלנו, אבל ראינו בעולם גם רכבות עירוניות שעלו על משהו ונפלו ממסילה ואלה אסונות בממדים אחרים. לא צריך להגיע לזה כדי להבין שגם דברים קטנים ברכבת כבדה שמתחפשת לרכבת קלה, יש שם פוטנציאל היזק גדול יחסית.
הפקקים. מה הממוצע שישראלי עומד בפקקים בחודש, בשבוע?
זה נורא תלוי איפה הישראלי הזה גר, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על פקקים באופן כלי. פקקים זאת מחלה שמי שקצת טייל באיטליה ובצרפת יגלה שאנחנו עוד במקום טוב לעומתן. תאמין לי, אני הייתי לא לפני חודשיים עמדתי בפקק בצרפת, שעתיים וחצי, התגעגעתי לפקקים שיש כאן. באופן כללי, העולם היום, חלק מהסגסוג שאנחנו רואים למשל במדינת ישראל, אנשים מחזיקים 2-3 מכוניות, כאילו כלום. בחול גם אין לנו מיסוי כמו שיש בארץ. אני מזכיר לך שבישראל המיסוי על רכבים הוא 60% כמעט, והמיסוי על דלק הוא 70% כמעט, ועדיין אנשים מחזיקים אוטו. עכשיו, השאלה היא למה זה קורה? וכמו שאמרתי לך קודם, זה ביצה ותרנגולת. כלומר, אם הייתה פה לדעתי תחבורה ציבורית מעולה, הרבה לא היו מחזיקים את ה... לא מחזיקים בכלל רכב.
גם, אתה יודע, בסופו של דבר יש לך, אם אנחנו רואים על צמיחת ההייטק, בועת ההייטק הישראלית וענף, לא בועה, זה דרמטי, אבל ענף ההייטק זה בסוף, לכל אחד יש, כל פועל מקבל מכונית, יש עידוד אפילו, זה, יש גם עניין תרבותי.
לגמרי.
מעבר למקום הזה באמת שאין ברירה וצריך וזה, אבל יש פה איזשהו סמל סטטוס בלהחזיק אותו.
אתה יודע מה, אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר ולהתחבר לשאלה הראשונה ששאלת אותי לגבי עיריית תל אביב, ואמרתי, אני לא מטפל בדבר הזה בתקשורת. עיריית תל אביב, כשהיא דורשת מאנשים להפסיק, הם אומרים, תם עידן הרכב הפרטי. אז אני, אותי לימדו שבאמת נאה דורש נאה מקיים, ואת זה קיימתי גם כקצין בצבא, ראיתי את השלטים האלה בבעד אחד, וגם כמשפטן, אני כל הזמן אומר, תודה, יש מראית עין לדברים. כשעיריית תל אביב היום מחזיקה 6,200 עובדים עם מחזקת רכב, מתוכם למעלה מ-3,000 מקבלים גם ביטוח רכב וכמעט 1,000 מקומות חנייה, מוסדרים חוץ ממקומות, כל מיני קומבינות שלא ניכנס אליהם עכשיו, איך היא יכולה לבוא ולהגיד לאנשים, תמכרו את האוטו. למה הדבר הזה דומה? בדיוק למה שאתה אמרת. כל עוד זה סמל סטטוס. כל עוד, כל אחד מקבל במשכורת החזקת רכב, כולל בעיריית תל אביב, וכולל כאן בתאגיד וכמעט בכל מקום, הציפייה שאנשים יזנחו את הרכב. איך אמרה לי מישהי שבאמת, אמרה לי בכנות, תשמע, אני הייתי עושה את, אבל אני מפסידה 1,500 שקלים בחודש. כן. זה למחוקק.
כן, צריך להגיד גם, הרבה פעמים אנשים מקבלים הוצאת רכב, אבל לא בהכרח בוודאי. מחזיקים רכב.
לא, אבל אתה דיברת על סמל סטטוס. כן. זאת אומרת, חלק מזה זה בדיוק הדבר הזה. זה שוואלה, זה כל כך מושרש.
כן, וכמובן שגם יש את הסיטואציה שהיא בחיים, שהיום, שלרוב שני בני הזוג עובדים,
נכון.
וצריך אוטו כדי לקחת את הילדים למסגרות, זה לא תמיד קרוב, וזה גם ההסעות של ילדים לבתי נכון. ספר לא תמיד מוסדרות, והיום לכל משפחה יש לפחות שתי מכוניות, אנחנו מכירים משפחות גם עם 3, כי יש גם ילד שקיבל מתנה אחרי הטסט הראשון שהוא עבר אוטו.
אז אני רוצה לספר לך שאני, למשל, אנחנו מחזיקים רכב אחד מתוך החלטה, ואני חושב שחלק גדול ממאבקים שקשורים לרכב, בעיניי, אני אגיד את זה בצורה ככה קצת, הייתי אומר, אתה יודע, אפילו אני חושב שצריך להבין שצריך להיזהר בין המצב של חזירות כמעט מצד אחד, לבין איזשהו היגיון ושכל ישר. אני חושב שאם כל משפחה, תאמין לי, יותר קל היה לי להחזיק נרחבים, אני נחצה על בלי כף רגל, אני חושב שבאמת, אני, הרכב מבחינתי הוא הרבה פעמים רגליים, ואני אומר לך שאני מחזיק רכב אחד, אני ואשתי. אם שוב אנחנו מתחילים למה שאמרנו קודם, גם עיריות, לא רק תל אביב, באמת, אני מדבר פה עכשיו, אתה יודע, לכל עיר בארץ שסובלת, והסבל הוא במצוקת חניה כמעט בכל עיר גדולה היום, אני לא חושב שעירייה צריכה להנפיק שני תווי חניה. פשוט היא צריכה להנפיק תו אחד, והתכבדו השאר ויחשבו איך הם עושים את זה.
וצריך לדבר, אני חייב להגיד עכשיו שני, משהו מנהמת ליבי, הג'יפים, שזה באמת תופעה בלתי, רכבי השטח בתוך הערים, תופעה לדעתי מיותרת, רבתנית, מוגזמת, כל כך לא מותמת לערים גדולות, ואתה מוצא את עצמך בכל בוקר, לפחות צריך להבין, אם אתה גר בתוך עיר גדולה, ואתה צריך להגיע למקום עבודה שלך, אפילו בתוך העיר, אתה מבזבז לפעמים 10, 15 שעה, 20 דקות מהיום, על מישהו שיוצא מחניה, מישהו שנכנס לחניה, מישהו שיוצא רק לרגע, מישהו שיוצא רק לשנייה, מישהו ש... דברים שלא קשורים בכלל למשהו שאפשר לחזות או לצפות, אבל הג'יפים האלה זה בהחלט תופעה ישראלית, צריך לומר, ישראלית.
כן, כן, בהחלט.
מה עושים? בוא נדבר קצת ענייני תכלס. זה עניין של תקציבים, זה עניין של כסף, זה עניין של מדיניות.
זה עניין של תיעדוף. תראה, משרד התחבורה הוא המשרד הכלכלי השני בגודלו בארץ אחרי משרד האוצר. זאת אומרת, זה משרד עם תקציבים מאוד מאוד גדולים, ובסוף היום זה מה אתה עושה ומה אתה מחליט שיותר חשוב ממה. האם אתה הולך למודל של, וזה גם משרד התחבורה, של לתקצב מחלפים, לתקצב את נתב"ג, האם אתה הולך לתקצב...
לא דיברנו עוד על נתב"ג.
אם תרצה לדבר, כזאת הופעה שאני אומר לך, לא ראיתי בהרבה מקומות בעולם, אתה צריך להחליט. אתה צריך להחליט מה אתה... תראה, שר התחבורה נכנס מוטריץ' אמר, אני כרגע, כשר התחבורה לא ברור כמה הוא יישאר בתפקיד, מתעדף את התחבורה הציבורית. יכול להיות, אבל גם כשאתה עושה את זה, אתה צריך לחשוב איך אתה עושה את זה. האם אתה מפנה נטצים, שזה בהחלט לדעתי יפתור חלק גדול מהבעיה, היום אין אכיפה על נטצים, נתיבי תחבורה ציבורית, אין מספיק נטצים, או האם אני עושה משהו שאולי מגדיל את המשכורת של נהגי אוטובוס ומשכנע אותם להיכנס למערכת? גם שאלה, האם אני הולך ומסבסד אוטובוסים חשמליים, שהדבר הזה יכול לתרום ביותר ממקרה אחד, גם ל... אתה ואני תל אביבים, שננשום אוויר יותר טוב, אבל לא ננשום דיזל.
כן.
כלומר, איך אתה לוקח את זה, ולאן אתה לוקח את זה, מה יותר חשוב ממה.
כן, אז זה באמת, אתה אומר סדרי עדיפויות.
רק סדרי עדיפויות.
מה צריך להיות הדבר הראשון שצריך לעשות? שר התחבורה הבא שייכנס לתפקיד, אולי ימשיך בתפקיד, אולי זה יהיה שר סמוטריץ'. אבל מה, מה צריך לעשות דבר ראשון?
מבחינת תחבורה ציבורית?
בכלל, תחבורה בישראל.
תחבורה זה, זה, זה כל כך גדול. אני חושב שאין ספק שצריך לתעדף את התחבורה הציבורית, אבל היא צריכה להיות סוכריה אמיתית. כלומר, אני באמת חושב שכשתהיה לנו תחבורה ציבורית מעולה, כשאתה נוסע לפריז ואתה נוסע ללונדון ואתה נוסע לניורק, אתה לא חולם על לזכור רכב. למה? כי ברור לך שאין שום סיבה.
הכל קרוב להכל, אתה מגיע.
הכל נגיש, הכל יעיל, אתה לומד את המטרו תוך 5 דקות, אין בכלל דילמה. במקום שבו בשיש שבת אין תחבורה, ובמקום שבו 100 ימים בשנה כמעט, כולל סוף השבוע, יום שישי יש לנו הרי תחבורה עד 2-3, תלוי איפה, כמובן בבין אורוניות, מוצאי שבת שעה-שעתיים, ברוך השם הרבה חגים, אם יש לך 100 ימים שאין לך תחבורה ציבורית בכלל, ובשאר ה-200+ ימים יש תחבורה ציבורית שהיא בינונית במקרה הטוב, אנשים ימשיכו להחזיק רכבים. זה דבר אחד. דבר שני...
מה לגבי סוף... לא דיברנו על השבת ותחבורה בשבת. עד כמה תחבורה ציבורית ביום שבת... עזוב עכשיו את העניין הערכי, אוקיי? בוא נדבר תכלס, מבחינה טכנית. עד כמה זה יעזור לפתרון...
זה לדעתי יעשה את כל ההבדל. זאת אומרת, אם אנחנו נראה היום תחבורה ציבורית ואפילו מינימלית שפועלת בשבת, אני אומר לך שהרבה מאוד אנשים, בעיקר בעלי משפחות, יגידו, זהו, זה כמעט סוגר לי לחלוטין את הפינה. צריך להבין, אנשים רוצים להגיע, אפילו בתוך גוש דן, להגיע לים. מונית... עולה הרבה כסף. אובר אין בישראל. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את התחרות הזאת. שוב, אפשר להגיד על אובר הרבה דברים לטוב ולרע, אבל אין את התחרות הזאת. אנחנו יודעים שנהגי מוניות, סליחה, לא מעט מקרים גם דופקים לקוחות. אתה מוצא את עצמך נוסע נסיעה לא ארוכה ומשלם 60, 50, 70 שקלים בלי בכלל להתבלבל. תשמע, זה לא לכל אחד, ויוצא שבסופו של דבר, דברים שהם באמת בסיסיים הופכים להיות פריבילגיה לעשירים. ואם בן אדם שגר ברמת גן צריך להיות עשיר כדי להגיע לשחות בים עם הילדים בתל אביב, אז יש לנו קשל, יש לנו קשל שוק מובנה. ואני חושב שתחבורה ציבורית בשבת תפתור את הבעיה. אתה רואה בתל אביב את מוניות קו 4 שפועלות, מוניות קו 5, מוניות שירות. הדבר הזה בהחלט פתר בעיה. בחיפה למשל, שאנחנו רואים שהיא עיר כמובן מעורבת שבה יש תחבורה ציבורית, אין בעיה, אנשים לא מדברים על זה, ובכלל נון אישיו שם. אבל מה לעשות, 90% במדינת ישראל לא במקום הזה, וזה מייצר בעיה רצינית.
בוא נדבר על נתב"ג. באחרונה ראינו סדרת תקלות דרמטיות, משמעותיות ביותר, שהשביתו את שדה התעופה. במערכת המסוע של הכבודה.
נכון, זה מסוע מיון, אבל תראה, בוא נגיד אולי גם כדי להתחבר לשאלה, מה זה נתב"ג? תראה, נתב"ג הפך להיות בתוך... שנים בודדות, שדה תעופה שבמקום לשרת 2 מיליון אנשים בשנה, אלה היו המספרים, נכנס בעוד 3 חודשים ליאור לקטגוריה של 100 שדות התעופה הגדולים בעולם. עכשיו, זה קרה...
כי כמה עכשיו...
תכף נראה את המספרים, אתה לא תאמין, אבל אני אומר, זה קרה כתוצאה מזה, זה גם שר התחבורה, משרד התחבורה, מדיניות השמיים הפתוחים. אם היו לנו עד לפני 4 שנים בנתב"ג, סדר גודל של 40 חברות פעילות פלוס 10 צ'רטרים, זוכר את המינוח הזה, בנתב"ג היום פועלות כמעט 130 חברות תעופה. היום אנחנו רואים שטרמינל אחת, שהוא טרמינל הלוקוסט, שנפתח לפני 2 שנים, אני הייתי כבר כתב תחבורה בתאגיד, סיכרתי את זה, ואנשים שם הרימו גבה, בשביל מה צריך אותו, קורס. הוא קורס, כי אנחנו מדברים היום על מספרים, שים לב, ביולי-אוגוסט, שעכשיו עברנו, ספטמבר-אוקטובר, עוברים בנתב"ג כ10 מיליון בני אדם, ב4 חודשים. בעוד יומיים יהיו בנתב"ג 108,000 נוסעים ביום, קצת לקראת ערב ראש השנה. אלה מספרים ששום מערכת לא יכולה להתמודד איתם. רק שתבין, היטרו בלונדון, כן, שדה שאנחנו מכירים, צמח בשנה האחרונה ב1.8%, נתב"ג ב-11%. אלה מספרים מטורפים. וכשיש מספרים מטורפים, יש לזה נגזרות. בין היתר, כשאנחנו רואים את מסוע המטענים והמיון קורס כתוצאה מבעיה, אז זה כבר לא מה שהיה לפני 5 שנים, זה וחד דק.
אז, אבל יש איזושהי מחשבה בעניין הזה בישראל, יש את רמון שנפתח בשנה האחרונה.
נכון.
ומה קורה איתו?
תראה, רמון הוא שדה, קודם כל הוא שדה משלים לנתב"ג, כלומר בעת חירום עד שנפתח רמון, אם חס וחלילה היה קורה משהו, למשל מטוסי אל על, היו צריכים לחיות בקפריסין, בלארנק, זה היה השדה המשלים. רמון קודם כל הוא שדה משלים שנמצא בתחומי מדינת ישראל, ולדבר הזה יש משמעות, הוא חשוב מאוד. רמון משרת בעצם אוכלוסייה שלפעמים אנחנו חושבים בטעות שהיא אזור אילת, הערבה, אבל אם אתה ליאור היום גר בבאר שבע, ולוקח לך להגיע לנתב"ג שעתיים, ולרמון שעתיים 20, והמחירים מרמון הם בדרך כלל 50% מנתב"ג, אתה מתחיל לנוע לשם.
כן, אבל צריך להגיד שמרמון, אתה, אם אנחנו מדברים על אילת, אז אתה צריך לקחת מונית לאילת מרמון, נכון? שהיא גם יקרה.
כן, אבל אתה מדבר עכשיו על הטיסות הפנימיות.
הפנימיות.
אני אומר רגע לפני הפנימיות, שאתה מתייחס לזה, שים לב שנתב"ג, בגלל העומס המטורף שלו, חלק מהתעבורה עוברת לרמון. התפיסה היא...
היא עוברת, אגב, יש טיסות לחול מרמון
שרצות? כרגע אין, תמיד הן חוזרות באוקטובר, זה גם בשדה אילת ובעובדה הישן. ביולי-אוגוסט אין טיסות כי אנשים לא רוצים להגיע בטירוף הזה של החום. בדרך כלל באמצע ספטמבר, תחילת אוקטובר, זה חוזר. השנה יחזרו הרבה מאוד, יש כבר מחירים, והמחירים הם מאוד מאוד נמוכים, ולכן הוא הופך להיות אטרקטיבי, הוא כן לוקח חלק מהמסה של נתב"ג.
אבל זה בעיקר למי שרוצה להגיע לאילת. לא, אני לא רואה תייר מחוץ לארץ שלקח מלון בתל אביב נוחת ברמון.
לא, לא. אני מדבר רגע על טיסות, מה שאנחנו מכנים טיסות יוצאות. אחת הבעיות הגדולות בנתב"ג זה שחלק גדול, חלק ערי, מהנוסעים הם ישראלים. זה משהו כמו 65-70%. הם סותמים את נתב"ג. נתב"ג לא עומד כבר היום בלחץ. תראו שם על פתיחת טרמינל 4, יש כבר תוכניות. נתב"ג לא יכול להמשיך במימדים האלה, ולכן כרגע רמון הוא הגיבוי שלו ויוצאות משם טיסות. לגבי אילת, תראה, אילת בבעיה מאוד מאוד קשה. פה אני יכול גם להיכנס ככה בחובעי כתב תיירות ולהגיד לך שכל עוד אנחנו רואים את השקל מתחזק, תראה מה קורה ללירה סטרלינג שהגיע ל4.40 שקלים. כן, היורו הבוקר של 3.85 שקלים, הדולר 3.5. אנשים אומרים במחיר שאני יכול היום להגיע לאיי יוון, כולל טיסה, כולל מלון, זה אפילו לא לילה באילת. כשאתה לוקח את זה ומבין שמצד אחד סגרו את שדה דוב, שהיה עורק מאוד רציני לאילת, ומצד שני את השדה הישן שהיה...
זו הייתה טעות בעיניך?
חד משמעית.
כן?
טעות קשה מאוד, ולא רק בגלל, דיברנו על זה קודם, האבולוציה. גם אם בתוכנית נכון לסגור את שדה דוב ונכון לסגור את אילת, אי אפשר לסגור את שניהם תוך 4 חודשים. זאת אומרת, הכשל כאן הוא שוב...
מה קרה כאן? מה בער? מה בער?
להגיד לך שיש פה כמעט רשלנות. תראה, המדינה לא האמינה. בוא, ככה נגיד את הדברים מאחורי הקלעים, ששדה דוב ייסגר. אגב, באותו יום שהוא נסגר, היא באמת לא האמינה. קיבלתי הדלפות אותו יום מלשכת ראש הממשלה, הם באמת לא האמינו. לכן, ההנחת העבודה שלהם הייתה שאלת הישן ייסגר, שדה התעופה דוב יישאר עוד שנה, שנתיים, שלוש, ובתווך הזה, בעצם אנשים לאט לאט התרגלו שאפשר להמריא משדה דוב לשם ולא יקרה ששניהם נסגרים במכה אחת. חברה כמו ארקיה, ש70% מההכנסות שלה היו קו שדה דוב אילת, בעצם מצאת עצמה יום אחרי בבעיה, הודיע הבעלים של ארקיה אז על פיתורים של 250 עובדים, בינתיים הוא חזר בו ועכשיו יש דיונים עם ההסתדרות על כמה זה יהיה, אבל אין לה דרך לשרוד.
אז יהיו עוד שדות תעופה, נכון? מתוכננים עוד שניים.
מתוכננים עוד שלושה בגדול. שניים זה בעצם נבטים בדרום ואזור רמת דוד בצפון. בין שניהם העדפה הברורה היא לרמת דוד. זה יהיה שדה התעופה הבא. יש על זה מאבק ענק, אבל התקבלה כבר ההחלטה. נבטים בעיקר בגלל דברים שקשורים לחיל האוויר, והקרבה לקור בדימונה הוא בעדיפות שנייה ומרוחקת. אם אתה מסתכל ליאור 30 שנה קדימה, השדה שישלים את נתב"ג יהיה מול חדרה, יש תוכנית מתאר ארצית, כן, שדה מאוד דומה לשדה בהונג קונג, אמור להיות שם ייבוש של חלק מהים, זה לא רחוק מהאזור שכרגע נמצאת חברת חשמל, זה כמובן עוד בחיתולים ולתוכנות...
הוא יהיה ממש על החוף או שמעין אי?
הוא יהיה ממש אי, הוא יהיה אי שמחובר עם ייבוש של הים, והוא אמור להיות במימדים של נתב"ג, ואז אנחנו נראה מה שדומה, שאנחנו דומה ארצות הברית, את ניו יורק, את לגוארדיה ואת JFK, כמעט במשולש של כמה קילומטרים אחד מהשני, גם באזור גוש דן שלנו, אבל זה באמת רחוק, זה מה שנקרא לנכדים. כרגע רמת דוד, הערכה שלי תוך 4-5 שנים, אנחנו נראה אותו פעיל, כשהחלוקה היא כזאת, נתב"ג ישמש את חברות הלגאסי, כלומר, את החברות הגדולות שלא חברות לואו-קוסט, רוב הלואו-קוסטים, שאנחנו רואים היום את איזי ג'ט ריינר וויזי, עברו לשם.
כן.
לשדה הזה, הוא יהיה שדה שיותר מיועד לתחום הזה. זאת החלוקה, כמובן, חלוקה גסה, והיו שינויים הנה והנה, אבל זה בקווים כלליים. אני חושב שנבטים עדיין רחוק מאיתנו.
אתה יודע, אחד הטענות שהיו נגדך, אני חוזר שנייה ומחבר את זה, על הפוסטים שכתבת, שאלה באמת, אתה יודע, צרות של העולם הראשון, של אנשים פריבילגיים. ותחבורה, צריך להבין, כי למרות שנדמה לפעמים, שאנחנו מדברים על שדה תעופה, אנחנו מדברים על נסיעות שיתופיות, הבאבל, שזה באמת נראה כמו איזושהי בועה פריבילגית, במקום שהוא נמצא בו היום, השירות של דן. ולהחזיק מכונית, אחת, שתיים, זה לא רק עניין, זה לא עניין של אנשים פריבילגיים, נכון? בלבד.
אני חושב שלחלוטין לא. אני חושב ש... תראה, אפשר לדבר על זה שעות גם ברמה הפילוסופית. תראה, בעידן שבו אנחנו חיים, שהציפייה ממשפחות, מהורים, בכלל ממפרנסים, היא לג'נגל בטירוף כל היום, אני חושב שאין ברירה אחרת. כל עוד, אני מדגיש, מצב התחבורה הציבורית הוא כזה. שוב, זה ביצה ותרנגולת. אני אומר לך, אני רואה אנשים סביבי, אנשים בני גילי, חלק גדול מהם, אני באמת, אני אומר לך בכנות, אני לא חושב אני חושב שזה, לא רק שזה לא פריבילגיה, זה כמעט נטל. אני אומר לך, אם יכולתי היום להיות במצב שבו אני לא צריך להחזיק אותו, הייתי כל כך שמח לעשות את זה. אבל כשאתה צריך ללכת מפה, לשם, ולהעביר, וילדים, ולצאת מחוץ לעיר, ואשתך שם, והאח שלה שם, זה לא תמיד אפשרי במדינה שבה גם בשבת, ואמרנו, 100 ימים בשנה אין כמעט תחבורה ציבורית, זה נראה לי כמעט מדע בדיוני. אני חושב שלבוא ולהגיד שהפריבילגים זה מי שמחזיקים אוטו, תשמע, אוטו זאת מכונת מיסים מטורפת, אנחנו מדברים עכשיו עוד מעט על העלות מיסים בישראל, הרי מה המס הראשון שיעלו? מה
רכב.
רכבים כבר אין לאן לעלות, תראה, אתה כבר נמצא ב-60 ומשהו אחוז, אבל אתה אומר רכב, מה זה רכב? דלק, תשמע, הדלק היום הוא 65% פחות או יותר מס. המדינה מרוויחה מזה מיליארדים. אם אתה מעלה היום את המע"מ באחוז או שניים, שזה כנראה מה שיקרה, רוב הכסף יגיע מהסופר ומתעשיית הרכב, מהדלק.
כן.
אתה מבין? ולכן אני אומר, אנשים נאלצים להחזיק בהרבה מקרים אוטו. אני אומר לך שיש הרבה שלא היו רוצים, באמת לא היו רוצים. אבל במקום שיש פרבור ברמות האלה, ערי שינה ברמות האלה, מרכזי תעסוקה, שהם הרבה הם לא בעיר שבה אתה נמצא, ואנחנו במקביל עם 3,000, 4,000 נהגים חסרים, 2,000 נסיעות שנעלמות ביום, רכבת ישראל, אני בכלל לא רוצה להתחיל לדבר. תשמע, צריך להיות, אני באמת חושב, צריך להיות מאוד תמים לחשוב שזאת פריבילגיה.
אז קודם לסדר את האלטרנטיבה, ואחרי זה תגידו לנו...
אמרתי גם בתחילת השיחה, אני חושב שאפשר וצריך ונכון, ואני הראשון שאמרתי את זה, לא צריך לחנות על מדרכות, וצריך לחשוב על תוכניות חומש. ואני חושב שאני הייתי רוצה לראות תל אביב עוד 10 שנים, שונה מאוד מאיך שנראית היום. הראשון בשביל הילדים שלי. אבל תעשו את הדברים במקביל לדברים שצריכים להתרחש, לצמוח ולקרות. תראה את נטע, שכרגע עובדת על הרכבת הקלה. תראה...
תטיבי תחבורה עירוני.
עירוני, נכון. תסתכל רגע על מסילות באיילון שצריך להרחיב לרכבת ישראל. כשהדברים האלה יקרו, כשנראה יותר אוטובוסים, כשנראה יותר נטצים, כשנראה יותר נהגים באוטובוסים, כשנראה פחות נסיעות נופלות, אני אומר לך שבלי שתגזור גזרות על הציבור, הוא לבד יעשה את זה.
כן, וצריך להגיד, לא דיברנו על זה, כי אם אנחנו מגיעים לשורש של הדברים, אם אתה רואה מי חופרים את המנהרות, ומי מתכננים את המנהרות של נטע, ומי עוסק בכלל כל הנדסת התשתיות ובניית התשתיות, זה מראה שבישראל אין בכלל כוח אדם לא תכנוני ולא ביצועי
לא
של עולם התשתיות.
לא רק שאין, בואו נגלה לך סוד, התאחדות התעשיינים ושרגע ברוס שחייב להתפטר מתפקידו, באחד המכרזים האחרונים של נטע, שהיה מכרז כבד של מיליארדים, כתוב במכרז, זה פשוט מדהים לראות את זה, לא לחברות ישראליות. עכשיו, הוא יצא ובצדק כיושב ראש התאחדות התעשיינים, ואמר איך זה יכול להיות.
אבל בסוף מי זה?
אבל בסוף, תראה, אין לנו פה ניסיון בדברים האלה, אין לנו. ולכן, כמו שאתה אומר, אין את הידע. אנחנו לומדים אותו, יש לנו הרבה מאוד אנשים מהאקדמיה שהם מומחים בזה, אבל את הידע הפרקטי המעשי פחות יש, ולכן באמת אנחנו מייבים אותו מחול.
כן. טוב, לא משעמם לך.
לא.
תגובת עיריית תל אביב יפו לטענותיו של שרון עידן. הטענות רצופות אי דיוקים. בניגוד לנטען, מדובר במהלך שנבחן באופן סדור, על פיו אגף הפיקוח מתמקד באכיפת חנייה אסורה במדרכה ובמעברי חצייה בכ-500 מקומות שמלכתחילה לא היו חוקיים לחנייה, ומהווים פחות מאחוז ממספר תווי החנייה שהנפיק העירייה עבור תושבי מרכז העיר. העירייה לא התירה ולא מתירה חנייה באדום לבן, ואין הדבר בסמכותה. חשוב לציין כי תושבי העיר יכולים לחנות ללא תשלום בכל העיר ב-35,000 חניות כחול לבן. כמו כן, קיימים למעלה מ-13,500 מקומות חנייה בחניוני אחוזת החוף, בהם תושבי העיר זכאים ל-75% הנחה, ובחניוני לילה לחניה ללא תשלום לבעלי תו אזורים מתאים. המהלך העירוני שמובילה עירייה, בו הולכי רגל הם בראש סדר העדיפויות, יצא לדרך לאחר תהליך ארוך של בחינתו בעירייה ולא בין לילה.
שרון עידן, כתב התחבורה, התעופה והתיירות של כאן 11, תודה רבה לך.
תודה לי,
שהיית איתנו. תודה רבה לך גם, מנור בראון, שהיית העורך, מפיק. אני ליאור אברבך, ואני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים להזין לעסקט הזה, כמו לכל העסקטים שלנו. צריך עדיין להגיד שהעסקט זה פודקאסט, אני חושב שאנשים כבר התחנכו. לא, אתם יודעים. אז אפשר להזין לכל העסקטים שלנו, בכל הסומונים המתאימים, בין היתר בספוטיפיי, וכמובן באתר כאן, ובאפליקציה של כאן. תודה רבה לכם, נשתמע בקרוב.